מזמור מ"ב בתהילים הוא הפותח את הספר השני של ספר תהילים. הוא הפותח את מזמורי בני קורח, ומצטרף אליו מזמור מ"ג שדומה לו מבחינה לשונית ומבחינת התוכן. והמזמור נאמר על ידי חלק מעדות ישראל בכל המועד סוכות, ובימים אלו, ימי בין המצרים, שולחן ערוך אומר שראוי לכל ירא שמיים להיות מתאבל ומצטער על חורבן בית מקדשנו. הזמן המסוגל והמתאים לאבל הזה הוא חצות הלילה. והארי הקדוש, שהערב זה יום פטירתו, תיקן נוסח מסוים שבו מופיעים פרקי תהילים שקשורים לעניין, שהוא נקרא תיקון חצות. הוא מתחלק לתיקון רחל ותיקון לאה, ובמסגרת תיקון לאה מופיע מזמור מ"ב מ"ג. עכשיו התחלה של תיקון לאה זה מזמור מ"ב מ"ג, גם מי שכל השנה לא אומר תיקון חצות, בימי בין המצרים יש התעוררות מיוחדת להגיד, ואפילו הארי הקדוש גם אמר בחצות היום, לא רק בחצות הלילה, בזמן הזה של בין המצרים. עוד המזמור שלנו משובץ בהרבה הזדמנויות, וזה קצת ככה אפילו מצחיק שחלק מכירים את המזמור מתוך השירים ומתוך ולא דרך המקור. הוא משובץ למשל בשיר הכבוד, עלים זמירות ושירים מאירוג, רב נעשיתי עליך כי נפשי תערוג אליך, אנחנו נראה במילים של המזמור עצמו, בידיד נפש, ולך דודי, בפיוט על עשרה הרוגי מלכות, אלה הזכרה, נראה את זה עוד ככה בפנים. באמת המזמור שלנו הוא מזמור של געגוע וכיסופים וכניעה לבית המקדש, לעלייה לרגל. יש כמה מזמורים שעוסקים בעלייה לרגל. למשל, עובדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, תהילים קכ"ב. למשל, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם, יראה אל אלוקים בציון, בהמשך שם. ואנחנו צריכים, כשאנחנו לומדים ספר תהילים, לברר מה מיוחד, מה מייחד את מזמור מ"ב מ"ג מבחינת הנושא של עלייה לרגל. אז אנחנו קודם כל נפגשים בקריאה של המזמור ושמים לב גם למילים שחוזרות, שהן עוזרות לנו למקד, גם לגורמים שגרמו למשורר, איזה בני קורח כאן, להתגעגע לעלייה לרגל, מה גרם פה. ומתוך זה ננסה לנסח מה המיוחד מבחינת העלייה לרגל במזמור שלנו. לנצח משכיל לבני קורח, כי אייל תהרוג על אפיקי מים, כן נפשי תהרוג אליך אלוקים. צמאה נפשי לאלוקים, לכל חי, מתי אבוא ואראה פני אלוקים. הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה, ואמור אליי כל היום, איה אלוקיך. אלה אזכרה ואשפכה עלי נפשי, כי אעבור בסך את הדם עד בית אלוקים, בכל רינה ותודה המון חוגג. מה תשתוכחי נפשי ותהמי עליי, אוכילי לאלוקים, כי עוד עודנו ישועות פניו. אלוקיי, עליי נפשי תשתוכח, על כן אזכורך מארץ ירדן וחרמונים מהר מצער. תאום אל תאום קורא לכל צינוריך, כל משבריך וגליך עליי עברו. יומם יצווה השם חסדו, ובלילה שירו עם תפילה לאל חיי. אומרה לאל סלעי, למה שחקתני? למה קודר אלך בלחץ אויב? ברצח, בעצמותיי, חלפוני צורריי, ואומרם אליי, כל היום איה אלוקיך. מה תשתוכחי נפשי ומה תהמי עליי? אוכילי לאלוקים, כי עוד עודנו ישועות פניי ואלוקיי. שופטני אלוקים וריבה ריבי, מגוי לא חסיד, מאיש מרמה ועוולה תפלטני. כי אתה אלוקי מעוזי, למה זנחתני? למה קודרת עלך בלחץ אויב? שלח אורך ועמיתך, המה ינחוני, יביאוני אל הר קודשך ואל משכנותיך. ואבוא אל מזבח אלוקים, אל אל שמחת גילי, ואותך בכינור אלוקים אלוקיי. מה תשתוכחי נפשי ומה תאמי עליי, אוכילי לאלוקים, כי עוד עודנו ישועות פניי ואלוקיי. לחץ אויב, גלות, ריחוק ממקום המקדש, ריחוק מארץ ישראל, זיכרון חזק של העלייה לרגל, מביאים כאן את בני קורח, נראה במדויק מכתב לומר את המזמור שלנו, הרבה ביטויים שחוזרים, למה זנחתני, למה שכחתני, למה קודר אלך בלחץ אויב, כל היום אומרים לו, איה אלוקיך, וכמובן, שלוש פעמים, מה תשתוכחי נפשי, תאמי עליי, מה תאמי עליי, אוכילי לאלוקים. יש כאן תהליך נפשי שעובר, נגיד כבר, המתפלל הגולה, תהליך נפשי מטלטלה של שבר ועצבות וקודר וכמעט ייאוש למצב של בסוף ואבוא אל שמחת גילי, אל אלוקים, אל שמחת גילי, למצב של שמחה, תהליך שעובר הגולה. שימו לב, המזמור שלנו זה מזמור שהוא תפילת הגולה. העלייה לרגל במזמור מבית, מגימל, היא בבירור המצב של גלות מול המצב של עלייה לרגל. ועומדות היו רגלנו וישרת ירושלים לא מתוארת הגלות. והמזמור שלנו מתחדד הדבר על פי אפקו. דווקא על פי הבחינה של גלות. דווקא מתוך בירור של מעמד עם ישראל ביחס לגויים. שמענו פה חרפוני צורריי, אנחנו נראה שזה בירור עמוק, מעמד של עם ישראל כעם נבחר ביחס לגויים. באמת, בואו נתחיל לראות ככה זה בצורה כללית על המזמור שלנו, אבל באמת, אנחנו צריכים לשאול אולי שאלה אחת בבסיס, לפני שמתחילים לרדת לפרטים, מה גרם פה לשינוי? מה גרם למהפך, אפשר להגיד, לביאה בשמחה, מתוך מצב של כדרות ועצב וקושי, ונפש משתוכחת ועצובה וסוערת, איך הוא הגיע פתאום לשמחת, לאל שמחת גילי? זו שאלה שאנחנו נברר אותה לעומק. אז בואו נתחיל ככה עם הפסוק, עם ההתחלה. למנצח, לבני קורח משכיל, המפרשים עמדו על השאלה מי בעצם חיבר את המזמור שלנו. ספר תהילים הוא ספר שדוד מלך ישראל כותב, פה כתוב לבני קורח, אנחנו מכירים את חז"ל שאומרים דוד על ידי 10 זקנים, עם 10 זקנים. מי חיבר את המזמור שלנו? אני מבקשת בדף המקורות את מקור א', רש"י ורד"ק. רש"י אומר לבני קורח, אסיר ואלקנה ואבי אסף, הם היו תחילה בעצת אביהם, ובשעת המחלוקת פרשו, וכשנבלעו כל סביבותיה ופתחה ארץ את פיה, נשאר מקומם בתוך פי הארץ, כעניין שנאמר, ובני קורח לא מתו. ושם אמרו שירה, ושם יסדו המזמורים הללו, ועלו משם, ושרתה עליהם רוח הקודש, ונתנבאו על הגלויות, ועל חורבן הבית, ועל מלכות בית דוד. זה מזמור פותח למזמורי קורח. יש עוד אדם מזמורים הבאים, מעניין, בני קורח מתנבאים על הגלויות, על חורבן הבית ועל מלכות בית דוד. בני קורח הם אין דגם למה שקורה לגולה במזמור שלנו. בני קורח היו בתאומות ועלו משם, רש"י אומר, ועלו משם ושרתה עליהם רוח הקודש. גם הגולה במזמור שלנו בתאומות. בתאומות הצרות בגלות, ועולה משם עד לבעבוע אל אל שמחת גילי. כלומר, מי אומר את המזמור? מי שעבר את אותה חוויה שעובר הגולה עד שהוא מגיע למקדש, עד שהוא חוזר למצב של מקדש. תפילת הגולה על ידי מי שחווה חוויה דומה. רד"ק אומר למנצח, ייתכן לפרש כי דוד דיבר אלה המזמורים ברוח הקודש, ונתנה לבני קורח, המשוררים הנמצאים בזמנו, ולפי שבני קורח היו נביאים, ייחס אלה בני בניהם עליהם, ואמר לבני קורח לקצר, כלומר, לשיטת רש"י, מי אמרת מזמור דוד? למה כתוב למלא קורח? כי הוא מסר את המזמור לצאצאיו של קורח, לא לבנים הישירים של קורח, אלא לצאצאים של קורח. הוא אמר להם, הם היו המשוררים בבית המקדש בזמנו, והוא נתן להם את המזמור הזה לשיר, טוב, בבית המקדש. אחר כך עומד על הדעת, מתי דוד חיבר את המזמור הזה? רגע, דוד היה בגלות? אז הוא מביא אפשרות ראשונה, כן, לפי, זה המזמור שאומרים, כי אמרו, כשהיה גולה בין פלישתים, דוד גם היה בגלות, לא גלות ממש לחוץ לארץ כמו כל העם, אבל הוא גלה בין פלישתים, זו אפשרות אחת. אבל מיד הוא אומר, ויש אומרים כי נאמר, מביא עוד אפשרות נוספת, כי נאמר הלשון בני הגלות, והוא הנכון. זה לא, לדעת רד"ק, הנכון זה שנאמר על בני הגלות, אלה שגולים ממש לחוץ לארץ. קשה קצת להגיד שדוד אמר את זה כשהוא היה גולה לבין פלישתים, כי אז לא היה בית מקדש, והמזמור מדבר מפורשות על בית מקדש. אז לכן הרד"ק מביא פירוש שני ואומר שהוא הנכון, הוא הלשון בני הגלות, ואמרו בלשון יחיד כאילו כל אחד מבני הגלות עומד וצועק מן הגלות שיתאבל לארץ הקדוש ולארץ הקודש ושוב הכבוד עליה וזהו אליך אלוקים. כאילו כל אחד, כל יהודי שגולה עומד וצועק, או מילים אחרות, זה מה שצריך להרגיש כל יהודי שנמצא בגלות. כל יהודי שנמצא בגלות צריך לצעוק, צריך להרגיש שדוקרים אותו כבמטרות חרב, שברצח בעצמותיי חלפו לצורריי, שהוא צמא את כלות הנפש לקרבת אלוקים, שם הוא רחוק. זה מה שצריך להרגיש כל יהודי שנמצא בגלות. ונוסיף, וזה אולי מה שצריך להרגיש כל אחד שעוד לא זכה לחוויית העלייה לרגל, כמונו, שברוך השם אנחנו לא בגלות, אנחנו בארץ ישראל, אבל עוד לא זכינו לבוא ולהיראות פני אלוקים. זכינו להגיע ליד הכותל, זה זכר, אבל לא זכינו עוד לאותו מעמד נרגש, עילאי, מרומם ונשגב, שהוא המוקד של פרקנו, מעמד העלייה לרגל. ועל זה השייח הקדוש אומר במקור ב', הנה המזמור על הזה, יסדו בני קורח על בני הגלות החל הזה, לעורר לבבות עם בני ישראל. את המזמור הזה יסדו בני קורח כדי לעורר את הלבבות שלנו. למה? בלבבות בני ישראל הבלתי מרגישים עבדתם, ורעתם כמר, כי אוי להם שגלו מעל שולחן אביהם, הם כל כך בתוך שהם לא מרגישים שמשהו, שאיזה עבדה יש לנו, שאין לנו בית מקדש, שאין לנו עלייה לרגל. ולו חכמו ישכילו בין להבין ערך העושר הגדול אשר היה להם בבואם לראות פני אלוקים. כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים זכו לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו שלוש פעמים בשנה כמונו. ומי עם כבד עוון, הפטרה של השבת, החפץ חיים אחרי זאת, ולא יבחר מחנת נפשו מדאגה מדבר זה, רק להרגיש קצת את המילים, איך השייח הקדוש מתייחד, מי עם שלא יבחר מחנת נפשו מדאגה על זה שעוד לא זכינו לעלות לרגל, ולא ישקוט עד ישוב עד השם לרחמיו ולאלוקנו וירבה לסלוח, לעורר את הלבבות, להתגעגע ולא לשקוט עד ישוב אותו מצב של עלייה לרגל. אבל העם עדיין לא, צריך לעורר את הלבבות, אז אנחנו רוצים בעזרת השם להתפלל לעורר את הלבבות דרך המילים, מילות הקודש של דוד, של בני קורח במזמור שלנו. כי אייל תהרוג, כך קראנו לשיעור, כולם מכירים את הפסוק הזה דרך השיר. כי אייל תהרוג על אפיקי מים, כן נפשי תהרוג אליך אלוקים. אז אנחנו רוצים לעמוד בהרחבה קודם כל על הדימוי הזה לאייל. יש פה השפעה בין האייל לבין הנפש. שתיהן אורגות. בשם שהאייל אורג, גם הנפש אורגת. רש"י על המקום אומר, הרג, זה כל שאגת האייל. כמו שהאריה שואג, הדוב נואם, הציפור מצייצת, האייל אורג. אנחנו במושג המורחב מכירים את זה במשמעות של געגוע וכיסופים, אבל במקור זה צעקה שהאייל צועק על אפיק המים, שהוא נמצא שם ליד אפיקי המים, והוא צועק מצמאון למים. האייל זו חיה שחיה במדבר, יש לה צורך בסיסי למים, והיא מגיעה לשם לאפיקי מים, אפיקי מים, זרמי מים, נחלים שבדרך כלל יש בהם מים, ואין, והיא צועקת, היא מבינה שאין קיום בלי מים, אין קיום בלי אלוקים. כמו שהיה לא יכול לחיות בלי אפיקי מים, ככה האדם פה לא יכול, או הגולה לא יכול לחיות בלי אלוקים. כי האייל תהרוג על אפיקי מים, המילה אפיקים ישר מקשרת אותנו למזמור נוסף בתהילים. שובה השמש שביתנו, תאפיקים בנגב, שם יש בקשה לגאולה מהגלות. תשובה השמש שביתנו, תחזיר אותנו, תאפיקים בנגב, בדרך כלל אפיקים בנגב, יש להם זרימה עוצמתית, והאייל הזה עומד ועורג וצמא ומשתוקק למים. עוד חז"ל העמיקו בדימוי לאייל, לאיילה, הזכר ונקבה פה כאייל תהרוג. מדרש מאוד מאוד מעניין שמדבר על שתי בחינות של האיילה. אני מבקשת את האלקוט שימוני במקור ג'. אומר ככה, למה? למה האיילה? האיילה זו, כשיושבת על המשבר, מילים אחרות, כשעומדת ללדת, מצטערת ואורגת לקדוש ברוך הוא. יש פסוק באיוב, פרק למתת, חולל איילות תשמור. רק הקדוש ברוך הוא יודע את אותה שנייה שהאיילה יולדת, היא אורגת, כי האיילה הזאת רחמת צר, כך חז"ל מסבירים, והיא לא יכולה ללדת עד שהקדוש ברוך הוא עונה לה ומזמין לנחש ומקישה בבית הרחם, ומיד בית הרחם נפתח, ואז היא מצליחה ללדת. רק שבא הנחש, אותו נחש הוא מסמל את הקושי, את הרע, אולי את המכאוב, ורק אז אותה איילה מצליחה ללדת. האיילה פה, הדימוי לאיילה במשמעות של קושי להוציא דבר גדול, לידה דבר גדול, שבא גם בדרך שאולי נראית קשה, אולי רעה, כואבת, ובכל זאת יוצא מזה דבר גדול. אומר המדרש, כך קראו בני קורח מצרה שלא יבדו, וענה אותם. כלומר, בני קורח נמצאים בצרה בתאומות, והשם ענה אותם. כמו שהאיילה צועקת בצרה שהיא עומדת ללדת, והשם עונה אותה והיא מצליחה ללדת. אנחנו נוסיף שהאיילה כאן גם רומזת לאיילת השחר, גאולתן של ישראל, הלידה, הגאולה הזאת שלנו כעם, שהיא לפעמים באה בדרך של קושי וכאב ואיסורים, ובכל אופן צומח פה דבר גדול. שימו לב, זה המזמור שמדבר על גלות בשאיפה לגאולה. איילת השחר, זה מתקשר, המזמור הזה, יש ממש נקודות דמיון בין מזמורים ותהילים למזמור כ"ב, למנצח על איילת השחר, שם כתוב אלי אלי למה עזבתני, במזמור שלנו למה זנחתני, למה שכחתני, שם גם איילת השחר במשמעות של הגאולה. וזה פן אחד של הדימוי לאייל או לאיילה. פן שני, מהו על אפיקי מים? האיילת היא חסידה שבחיות. ובזמן שהחיות צמאות מתכנסות אצל האיילת, והיא חופרת ומכנסת קרניה בקרקע, ואורגת לקדוש ברוך הוא, וקורע לה את התאום, והמים עולים לה. זהו כאייל תהרוג על אפיקי מים. כשם שהאיילה צובחת לקדוש ברוך הוא, כך אסתר אמרה, איילותי לעזרתי חושה. הדימוי לאייל כאן זה גם מצב של צרה, אבל האיילה הזאת היא כאן שליחה, מייצגת. מייצגת את כל החיות, כולם נושאים אליה עיניים, היא באה מול הקדוש ברוך הוא. אסתר מייצגת את כל העם, עם ישראל מייצג את כל הגויים מול הקדוש ברוך הוא נוסיף בזכות עם ישראל כל הגויים מקבלים ברכה. הגמרא בסוכה דף נ"א עמוד ב' אומרת שאנחנו מקריבים 70 פרים בסוכות ובזכות זה באה הברכה והגשם והמים לכל אומות העולם, כי אייל תהרוג על אפיקי מים. אני לא רק הפרט פה, כנסת ישראל צועקת לקדוש ברוך הוא לשפע ומביאה ברכה לכל העולם. שימו לב לשתי הפנים של הדימוי פה לאיילה, כי אייל תהרוג על אפיקי מים, כן לנפשי תהרוג אליך אלוקים. צמאה הוא בהמשך של, באמת, של הדימוי לאייל, פסוק ג', צמאה נפשי לאלוקים, לאל חי, מתי יבוא ויראה פני אלוקים. אז הצמאון פה למי לאלוקים, אל חי, בניגוד לאלוקים מתים, אומרים המפרשים של העמים, ואומר הרד"ק שצמאון הנפש המשכלת אל כבודה הוא יותר מצמאון פיזי של חיה למים. כך זה צריך להיות. צמאון הנפש המשכלת, נשמה של יהודי שמשתוקקת לכבודה, זה יותר גדול. זה צריך להיות יותר גדול מצמאון פיזי למים. צמאה נפשי לאלוקים, לאל חי, זה ביטוי ראשון. אמרנו בניגוד לאלוקים המתים של הגויים. מתי אבוא ויראה פני אלוקים? מתי כתוב לא? זה בכלל לא שאלה? לא האם אבוא. ברור שיבוא ויראה. יש כאן ביטחון מוחלט שהוא יבוא ויראה פני אלוקים. גם אם עכשיו בכלל לא רואים, אין בכלל שום קצה. ובמובן הראשוני, יבוא ויראה פני אלוקים, הוא משתוקק לקרבה רוחנית, נפשית, דבקות באלוקים. אבל אי אפשר להתעלם משתי מילים כאן. אחד, ויראה. השורש רעה מופיע כאן בבניין, נפעל. לא כתוב הראה, כתוב הראה. כל פעם שמופיעה עלייה לרגל בתורה, מופיע השורש רעה בבניין נפעל. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון, שם צפקות, האדם נראה. שפת אמת אומר הקדוש ברוך הוא רואה מחסורו של אדם. האדם בא ונראה על ידי הקדוש ברוך הוא. אחד, ראה בבניין נפעל. שתיים, פני אלוקים. פני אלוקים רואים רק בהזדמנות של עלייה לרגל. מדרגה של כמעט של רוח, סוג של רוח הקודש זה רק שעולים לרגל. אז מתי יבוא ויראה פני אלוקים? מתי יזכה לעלייה לרגל? עוד צריך להעמיק בזה עוד הרבה יותר. פעם ראשונה שמופיע השורש ראה בבניין נפעל, המהר"ל יש, היסוד במהר"ל שכל אם רוצים להבין את שורש הדבר צריך לחזור לפעם הראשונה שמופיע העניין. פעם ראשונה שמופיע ראה בבניין נפעל זה כמובן כמובן עקדת יצחק. אז אני מאוד אשמח אם תפתחנה בראשית פרק כ"ב. אנחנו לא נדפדף הרבה מאוד בשיעור שלנו אבל זה כן. בסוף העקדה. פרק כ"ב פסוק י"ד. ויקרא אברהם שם המקום ההוא השם יראה, אשר יאמר היום בער השם יראה. שם פעם ראשונה בתורה. מופיע, מתגלה הר המוריה כמקום המקדש, כמקום אשר יבחר השם, ושם במילה יראה יש כבר רמז לשם עתידה האומה כולה לעלות לחגוג בשמחה את שלוש רגליה. כבר במילה אשר יאמר היום בהר השם יראה, לשם תגיע כל האומה. אברהם סולל הדרך. עוד אני מבקשת גם לראות את הביאה של אברהם לאותו מקום. כתוב כך, ויבוא אברהם, פסוק ט', סליחה, ויבואו, פסוק ט', ויבואו אל המקום אשר אמר לו האלוקים, ואיבן שם אברהם את המזבח. אחד ויבור. שניים מזבח. לחדות הראייה שבינינו, בקריאה, במזמור מבית מ"ג, לפחות שלוש פעמים אפילו, מופיע השורש בו, מתי אבו ויראה. אמה ינחוני, יביאוני אל הר קודשך, ואבוה אל מזבח אלוקים, אל כל שמחת גילי, ואבוה אל מזבח, שורש ביאה במזבח. מזבח, כלי עיקרי במקדש, אהרון במזבח, שני הכלים העיקריים, ועל המזבח מקריבים קורבנות שהם בעצם סמל למסירת נפשנו לעבודתו. הרמב"ן אומר, כל הפעולות שעושים בקורבן, היו צריכים לעשות באדם. כן, אם זה קורבן חטאת, או קורבן עולה, הוא מקריב את כל כולו להשם. המזבח, משמעות של הקרבת כולך לקדוש ברוך הוא. נוסיף. אחרי הניסיון העשירי, שם אברהם, שהוא מת בניסיון העקידה, מושרש בכוח, בפוטנציאל, בעם ישראל כולו, כוח של מסירות נפש. משם הכוח. אפשר היה להרחיב על זה הרבה. חנה שהיא אומרת, אני עקדתי שבעה בנים ואברהם אבינו, אבל הכוח התחיל משם. לחנה היה כוח, ולכל אלה העולים על המוקד בכל הדורות, היה כוח משם, מאותה נקודה של אברהם אבינו, של העקדה. ובאמת מתוך כך, מקרינה, מתוך המסירות נפש לעבודתו, מקרין עם ישראל, מקרינה האומה, ברכה על כל גויי הארץ, והתברכו בזרחה כל גויי הארץ עקב אחרי העקדה. אם דיברנו על הילד שהיא שליחה והיא מביאה ברכה, משפיעה ברכה על כל העולם, אחרי העקדה עם ישראל גורם לברכה לכל האומות. זה נקודות ראשוניות שאנחנו נרצה לפתח אותם עכשיו, מקור ד' הרב בעולת ראייה על עקדת יצחק, אומר כך. אנחנו נקרא שורה-שורה ונתרשם, אמנם הופעה זו של השלמת הנשמה ליוצרה, מילה אחרת, מסירות נפש מלאה של אברהם אבינו בעקדת יצחק. וידועים דברי הרב על כל תהליך העקדה, על כל המסירות נפש, על כל התהליך הנפשי שאברהם עובר, שאברהם, יצחק, השלמת נשמה ליוצרה. מסירות נפש מוחלטת בצורתה היותר עליונה, היא הגורמת את הכנת הנפשות של הדורות העתידיים לקראת הופעה רוחנית והכשרת הקבלה של אור השכינה בראיית פנים. אותה מסירות נפש של אברהם אבינו, היא הכינה את הכלים בעם ישראל לקראת עלייה לרגל. לקראת השראת שכינה בעלייה לרגל. עלייה לרגל זה השראת שכינה על כל יהודי. אומר, היא הכינה לקראת ההופעה הרוחנית, הכשרת הקבלה של אור השכינה בראיית פנים. שימו לב, הביטוי הזה, ראיית פנים, לראות פני השם. אז למשה רבנו יש, השם אומר לו, הרני על כבודך, אז אומר, לא, ראית רק את אחוריי, אבל בעלייה לרגל יש לי מדרגה של ראיית פנים. ומה הכין את זה? המסירות נפש של אברהם. כן? בראיית פנים המסורה לדורות יראה כל זכוכה, ומתוך הסגולה הגנוזה של החפץ הטהור של מסירות הנשמה וכל המהות לשם רצון השם, ודברו האמת והצדק, נובעת היא התחלת הכישרון של קדושת הנפש, המיוחדת לישראל ברום פארה, ושגרעיני הכוח שלה הינם נזרעים באומה על ידי ראיית פנים, בשמחת הרגלים המוכשרים להשראת רוח הקודש על הראויים לה. נסביר. אותה מסירות נפש של אברהם, אותו כוח, אותו פוטנציאל שניתן באומה, הוא המכשיר את הכישרון המיוחד של הנבואה. הוא כישרון שיש רק לעם ישראל. ומתי שרתה הנבואה על יונה הנביא? מתי? בשמחת בית השואבה, אז יש שיא השמחה, שיא השלמות של העם, ואז שורה הנבואה, שהשורש שלה מתחיל מאותה עקדת יצחק. אנחנו רוצים עוד יותר להעמיק בעניין של עלייה לרגל. ספר החינוך אומר ככה, משורשי המצווה, מצוות עלייה לרגל, למען יראו כל ישראל ויתנו אל ליבם בפעולת הקורבן המעורר הלבבות, כי אם כולם מקטנם ועד גדולם חלק השם ונחלתו. מילים אחרות, עם לנבחר, כולם חוזרים לשורש, כולם חוזרים לנקודה היסודית שכולם מגדולם ועד קטנם חלק השם ונחלתו. עוד, עם קדוש ונבחר, נוצרי עדותו, סגולת כל העמים אשר תחת כל השמיים, לשמור חוקיו ולקיים דתו. יש כאן הצרה, יש כאן חזרה לקבלה הזאת. אנחנו עם נבחר, אנחנו עם עבד השם, אנחנו ממשיכים של אברהם אבינו שמסר את כל כולו לעבודת השם. הנה אנחנו כעם, כל כולנו מסורים לעבודת השם, מצהירים את זה בגלוי, בצורה, תכף נראה בצורה שזה נעשה. ואומר, על כן יבואו שלוש פעמים בשנה בית השם, והוא באומרם על דרך משל, תראו, תרגישו את המילים, הננו לכלא עבדים, כאילו כולם מצעירים, הננו לכלא עבדים, נכנסים ובאים בצל קורתו, ובחזקתו סמוכים לעד ולעולם, באהבתו ואירתו. וזר לא יבוא בתוכנו, כי אנחנו לבדנו בני ביתו. זר, אמר, ברורים הגויים, אנחנו לבדנו בני ביתו. אנחנו מקרינים ברכה מתוך ההבדלה בינינו לבינם. תכף נראה את זה יותר. כן, תתעורר דעתנו ונכניס לליבנו מוראו ונקבע ברעיוננו אהבתו ונזכה לקבל חסדו וברכתו. שלוש רגלים בשנה ייראה כל זכרוך. יש שלושה דברים מובחרים. יש המובחר מבחינת המקום. המובחר מבחינת המקום זה בית המקדש. יש מובחר מבחינת הזמן, שלוש רגלים, ויש מובחרים מבחינת הנפש. עם נבחר, עם ישראל. בעלייה לרגל יש חיבור של כל הבחירות. שיא השיאים, בלשון השפת אמת פה, זה כלל סוף השורה הראשונה, כלל כל הבריאה, עולם, שנה, נפש. ובחירת העולם, היינו המקום, ארץ ישראל, שהוא פנימיות העולם. כאן אומר, המקום הנבחר זה ארץ ישראל, ובוודאי שבתוכו בית המקדש. בחינת המועדים הם בחירת הזמן, שנה, זה הזמן הנבחר. ובחירת בני ישראל הוא פנימיות הנפשות. לכן, בזמנים המובחרים יראו המובחרים, העם המובחר במקום הנבחר לפניו, התברך, והנפש מחבר הזמנים והמקום. וזה שכתוב, ישרו חג, מה זה ישרו? ישרו זה קישרו, תקשרו, ישרו חג באבותים ואבותות האהבה, ותשוקות נפשות בני ישראל למקום, למקום בית המקדש, עד קרנות המזבח, על ידי עלייה ברגלים, ישרו חג באבותים, זה תקשרו, תתקשרו באבותות האהבה, אבותים וחבלים אבים, למה? למקום המקדש. כנסת ישראל מתקשרת למקום הקודש, למקום המקדש, בזמן המקודש. וכל יהודי בעלייה לרגל מתקשר עם כלל ישראל. כלל ישראל שעולה. אומנם, במזמור שלנו, הרבה חוזר דווקא דיבור בגוף ראשון אל הנפש. הוא אומר, נפשי תהרוג, צמאה נפשי, מה תשתוכחי נפשי, פרט, עוד פעם פרט, נפש שלי, פרטים זה קשור, פרטים, בואו נדייק ונגיד, פרטים בלבד זה קשור למצב של גלות. בארץ ישראל הפרטים מתחברים לכלל. לא שאין פרטים, יש פרטים ויש חשיבות לפרט בצורה מלאה, אבל בחיבור עם הכלל, עם כלל ישראל, הוא יגיע לשלמות. כאן הבאנו באמת את המקור, למי שהייתה בשנה שעברה, הבאנו בדיוק את אותו מקור, ואנחנו חוזרים אליו. התיקון היותר מלא לעמוד היסודי שבחיים האמיתיים הישראלים, שבהם זכינו להיות עם עולם, הוא היסוד של בית מקדש. התיקון היותר מלא לחיים האמיתיים שלנו כעם הוא היסוד של בית מקדש, הקדושה הקבועה שעומדת לעד עד. אני מדלגת קצת, שהכל נובע מחשבון הצדק של ערך הפרט אל הכלל, שמעיקרו נובע רק על פי דעת האמת של תורת השם. מחופש הבחירה הפרטית יש פרט, יש בחירה פרטית, ויש כריתות ברית כללית שמעמדת לעולם את הפרט, שימו לב, המשפט האחרון אנחנו מדגישים אותו, מעמדת את הפרט במציאות המלאה, הגשמית והרוחנית, לא שאין פרטים, ולא שכלל בא על חשבון הפרט, הפרט בצורה מלאה, גם גשמית וגם רוחנית, ואת הכלל כנזר והתרה עליו, אשר רק בהצמדם יחד, פרטים וכלל ישראל, שרק בהצמדם יחד, לעד לעולם יאירו את דרך החיים. דרך חיים מוארת שיש עבודה פרטית שמשתלבת בעבודת הכלל. מקום המקדש מצרף את כל העבודות הפרטיות לעבודה כללית. בית המקדש, מקום המקדש נקרא תל תלפיות, תל שכל הפיות פונים אליו. כל התפילות מופנות לאותו מקום, מתאחדות באותו מקום לתפילה אחת גדולה של כלל ישראל. עבודת התמיד, קורבנות ציבור, יש מעמדות שמתפללים, אנשי ישראל שמתפללים כשמקריבים את הקורבנות. שימו לב, עבודת הפרט מתאחדת לעבודת הכלל כאן. ולאותו כבוד של שיא, של עלייה לרגל, מתגעגע ונחשף הגולה במזמור שלנו. מתי יבוא ויראה פני אלוקים? כמה עושר באלף יש במשפט הזה, במילות הקודש של המזמור הזה? מתי אבוא ויראה את העם בשיאו, בשמחתו השלמה, עם נבחר מול הגויים? מתי אמרו ישראל, חטא, מקור חטא, ריבונו של עולם, מתי אתה מחזיר לנו הכבוד? הכבוד, הכבוד שעלינו שלושה פעמי רגלים ורואים פני שכינה. כנסת ישראל אומרת, אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, מתי תחזיר לנו את הכבוד הזה? את הכבוד של עם נבחר. אמר רבי יצחק, כשם שהם באים לראות, כך הם באים לראות. מתי יבוא ויראה ברוח הקודש? אראה ברוח הקודש. אמר רבי יצחק, למה קוראים אותו שמחת בית השואבה, שמשם שואבים רוח הקודש. באים לשאוב רוח הקודש, הפרטים בתוך הכלל. אמר להם, בניי, בעולם הזה, אתם עולים בשנה שלושה פעמים. כשיגיע הקץ, אתם עולים שם. בכל חודש שנאמר, והיה מדי חודש בחודשו, פרק האחרון בישעיהו, ומדי שבת ושבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפניי. אנחנו כבר אחרי התחלת. אנחנו כבר בתוך. אולי היום גם קצת מתחילים להרגיש. גם בראש חודש. יש שזוכים לבוא, לראות בקדושה. בוא לקדושת המקום. לראות פני שכינה, איך אומר פה, לראות ברוח הקודש. מתי יבוא ויראה פני אלוקים? מתי נזכה לאותו כבוד? ומיד אחרי זה הוא בוכה. זה לא נשאר רק ב... מתי יבוא ויראה פני אלוקים? הייתה לי תימתי לחם יומם ולילה, באמור אליי כל היום איה אלוקיך. במקום מקור המים החיים, יש מים מרים צורבים, נפתח מקור דמעות. המים זורמים לאורך כל מזמור מבית מגימל. במקום מקור מים חיים, נפתח מקור דמעות. יומם ולילה מכאן, אומרים חז"ל, שהצרה נקבעת נפשו של אדם. הוא לא צריך לחם, הוא כל הזמן בוכה. הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה, בגלל באמור אליי כל היום היה אלוקיך. יש שאלה ארסית, דוקרת, כואבת, מדקירות חרב, שנאמרת אליו כל היום, היה אלוקיך. הוא שאל מתי אבוא ויראה פני אלוקים, וכנגד גם שואלים אותו, איפה אלוקים? היה אלוקיך. היה אלוקיך, אומר הרד"ק, ואם הוא אלוקים אמת ואתה עובד אותו, היה ראוי שיושיע אותך. כלומר, הגויים מפרשים את המצב הגלותי, את הצרות, כחוסר יכולת, חס וחלילה, של הקדוש ברוך הוא. וזה כואב, יותר מכל אפשר להגיד. הנימוק, השאלה הזאת של היה אלוקיך חוזרת לאורך מהתורה, לאורך כל התנ"ך, למה יאמרו, כן, למה יאמרו הגויים היה אלוהיהם, ואיה אלוהינו. לפעמים זה בא כחלק מתפילה. תפילה של משה, למשל, למען העם, כדי שלא יהיה חילול השם. כאן זה בא מתוך כאב עצום. באמור אליי כל היום, לא נותנים לו רגע מנוחה, היה אלוקיך, וכאן הקושי הזה, הקושי הרוחני, האמוני, מצטרף לקושי של הריחוק מארץ ישראל, ורק מגביר את הגעגועים. וכדי שנבין ככה בצורה ציורית ומוחשית למה הוא מתגעגע, הוא מתאר, במה הוא נזכר. פסוק ד', אלה אזכרה ואשפחה עליי נפשי, כי אעבור בסך את הדם עד בית אלוקים, בכל רינה ותודה המון חוגג. הנפש נשפכת, מילה אחרת, נמסה. מילה אחרת יגיד המאירי, שהנפש נמסה למים, והמים עוברים דרך העיניים כדמעות, אלה הזכירה והשפחה עליי נפשי, כשאני נזכר במה, כי אעבור, אעבור, הייתי רגיל לעבור. איפה אעבור בסך? יש כאן כמה מילים שקשות לשונית. כי אעבור בסך, אדדם עד בית אלוקים, בכל רינה ותודה המון חוגג. סך, מה זה סך? שתי גישות במפורשים, רש"י מביא את שתיהן. סך, אפשרות אחת, כמו שאנחנו אומרים היום, סך הכל. סך בני אדם. היה שם המון, היו שם המוני בני אדם, המון חוגג. הייתי עובר בתוך המוני בני האדם, בתוך השיירות שעולות לרגל. ואפשרות שנייה, סך מלשון סככה, מכסה, מסבירים שהם היו עולים בעגלות מכוסות, עם סככה למעלה, מכובדות. אז הוא היה יושב שם בעגלות והיה עולה איתן, אדדם. המפרשים ישר אומרים מלשון, כמו שאנחנו מסבירים, לדדות, ללכת. לאט. למה הולכים לאט? כי יש הרבה אנשים. אז אני מתנהל איתי, אני עולה לאט יחד בתוך ההמונים. כמו שפרשו המפרשים אל עומדות היו רגלינו בשערי את ירושלים, עומדות כי היו המוני בני אדם, היה צריך להיעצר, היה פקקים, לא בשער יפו של היום, אבל היה פקקים שם ואי אפשר, היה קשה להגיע. כי יבור בסך את הדם עד בית אלוקים, בכל רינה ותודה המון חוגג. חלק שני מבטא גם את הקולות, לא רק את הציור אלא את הקולות. יש שם קולות של רינה ושמחה, ואם הוא קודם מתחיל עם אעבור, גוף ראשון אני, אדדם, גוף ראשון אני. בהמשך הפסוק, בכל רינה ותודה המון חוגג, הפרט משתלב עם הכלל. עבודת הפרט, מה שדיברנו, משתלבת עם עבודת הכלל. בהתחלה אעבור, אדדם, ואחר כך אני בתוך ההמון החוגג של כלל ישראל. זה הציור הראשון. המדרש מעמיק. את כל אותו ציור המדרש מעמיק. אני מבקשת כאן לראות את מקור ט'. מדרש תהילים נקרא גם מדרש שוחר טוב. כי יעבור בסך לדדם עד בית אלוקים. מהו בסך? כשעולים לרגלים לראות פניך, כן? אז הם היו עולים בסך פתאות, כמין סוכה, עגלות חשובות. והיינו בני, היינו באים אנו ובנינו בחיל גדול, והאומות דוממות בפנינו. אדדם זה לא רק מלשון לדדות ללכת לאט, אלא גם מלשון דממה. כשהיינו באים להרגלים, האומות היו דוממות בפנינו. דממה של כבוד כלפינו. לכך נאמר כי יעבור פסח אדדם עד בית אלוקים. כשהיה בית מקדש קיים, היו דוממים מלפניי. ועכשיו אני דוממת לפניהם. אדדם זה אני, כנסת ישראל, דוממת, כאילו קצת מושפלת לפניהם. זוכרים את עקדת יצחק? והתברכו בזרחה כל גויי הארץ, כשעם ישראל העם נבחר במדרגתו הנעלה, כולם מקבלים ברכה מאיתנו, כולם דוממים, דממה של כבוד, לאותו הכבוד שהעם הזה, העם נבחר עולה, עם נבחר מצעיר, עם עבד השם, בכל רינה ותודה, וכשלא, אני דוממת לפניהם. לכן אדדם עד בית אלוקים, בכל רינה ותודה, כשהייתי עוברת, במה הייתי עוברת? בכל רינה ותודה, בשיר, בצלצלים, בתרועה, במסכת ביקורים, וחליל מכה לפניהם, וכל השירה והזמרה. וכך נאמר בכל רינה, המון חוגג. מהו המון חוגג? לשון יווני, חגוגים של מים. ממש מדרש מוציא את זה, זה לא חגיגה, אלא חגוגים של מים. כשם שלא היה להם לחגוגים של מים שיעור, כך לא היה להם לישראל שיעור כשעולים לרגלים. וכך נאמר המון חוגג. מה זה לא היה להם שיעור? המונים היו עולים. בוא נוסיף. לא היה להם שיעור, הקדוש ברוך הוא מבטיח אחרי העקדה, שאברהם אבינו כברך אברכך וארבה הרבה את זרעך, ככוכבי השמיים וככל אשר על שפת הים. כשעם ישראל בשיאו, אין לו שיעור. ככוכבי השמיים וככל אשר על שפת הים, אפשר להסביר מספרית, אפשר להסביר עם רוחני, עם עבד השם, עם אלוקי, ומעל השיעור, ומעל הממדים הטבעיים של זמן ושל מקום, ושל, הם עם שאין לו שיעור, כשם שלא היה לחגוגים של מים שיעור, אז הנה המים פה, כך לעם הזה לא היה שיעור. מדרש אחר רבה מוסיף לעניין, לא רק שהם היו דוממות, זה ממש צריך לרגש לך את כל אחד מאיתנו, אומר זהו שאמר הכתוב ברוח הקודש של ההזכרה, היא מדלגת לשורה השנייה, לא אמרו אלא כנגד כנסת ישראל, שאמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זכורה אני ביטחון ושענן ושלווה שהייתי שרויה בו, ועכשיו להתרחק ממני, ואני בוכייה ומתנחת ואומרת, מי ישימני כשנים הראשונים שהיה מקדש בנוי, ובתוכו אתה יורד משמי מרום ומשרה שכינתך עליי, ואומות העולם מקלסין אותי. לא כתוב דוממים, מקלסין אותי, משבחין אותי, לא רק לא פוגעים, אלא להפך, מקלסים אותי, כשהייתי מבקשת רחמים על אבוני, אתה עונה אותי, ועכשיו אני בבושה וכלימה. ועוד אמרה לפניו, ריבונו של עולם, שממה עליי נפשי כשאני עוברת על ביתך, והוא חרב וכל דממה בתוכו. אם המדרש שוחר טוב אמר שאנחנו דוממים בפני האומות, אז באחר רבה יש כל דממה במקדש, זאת אומרת אין עבודה. כשהייתה עבודה, היו שומעים את הלוויים שרים על עבודת הקורבנות, וכאן כל דממה בתוכו. נדלה קצת בסוף, אלא מה אעשה שעוונותיי גרמו לי, ונביאי השקר שהיו בתוכי, יטעו אותי מדרך החיים לדרך המוות. וכך נאמר, אלה הזכרה, והשפחה עליי נפשי. שימו לך, איך מעבר להדדם פה, בבירור היחס בינינו לבין אומות העולם. כשעם נבחר בשיאו, אומות העולם מקלסות. וכשלא, אז הן אומרות, דוקרות איה אלוקיך. אלה הזכרה והשפחה עליי נפשי, הנפש נשפכת, ולכן הוא צריך לעודד אותה. בפסוק ו' מה תשתוכחי נפשי ותאמי עליי, אוכי לי לאלוקים כי עוד עודנו ישועות פניו. מה תשתוכחי נפשי, תשתוכחי, תתכופפי. תאמי ותצעקי, תרעשי. אנחנו מכירים את זה מהשיבוט, מה תשתוכחי ומה תאמי, ולכה דודי, שהוא גם שיר כיסופים ככה לגאולה, זה שובץ מהמזמור שלנו, ובאמת, מה תשתוכחי, הוא מנסה להרגיע אותה, איך הוא מנסה להרגיע אותה? מה תשתוכחי נפשי ותאמי עליי, אוכי לי לאלוקים, כי עוד עודנו ישועות פניו, תקווי לאלוקים. כי יחזור המצב של הודיה. בכל רינה ותודה המון חוגג היו עולים, ואני עוד אחזור למצב שאני אודה לו ישועות פניו, הנה הפניו של העלייה לרגל. אותו, יש כאן ביטחון שאותו מצב יחזור. זה ברור שכך. עוד עודנו ישועות פניו, יחזור זמן הישועה, יחזור זמן ההודיה, יחזור, ובאמת, הביאה אל המקדש קשורה עם העניין של להודות. בואו ניתן כמה דוגמאות, ואתם תשימו לב אחר כך, בכל פעם שתגיעו לפסוקים האלה. עומדות היו רודלים קשרה לירושלים, שם אלו שבטים, שבטי יה, להודות לשם השם. פיתחו לי שערי צדק, אבוא, הנה עוד פעם שורש, בו, אבוא בם, הודיה. נכון? לפעמים היום אנחנו קצת צמאים, אנשים ילד קטן, ניגש ככה לקות אל ישר, האמא שואלת אותו אחרי שזה, מה ביקשת? אולי צריך לשנות. על מה הודית? ואם לא? בתנ"ך, לאורך כל התנ"ך זה לבוא להודות. כל הזמן, הביאה למקדש היא להודות. עוד עודנו ישועות פניו, יודע על הישועות. הודיה. העניין של הודיה הוא קריאת שמע, סוף קריאת שמע. בחירתנו כעם. ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול סלע. באמת באהבה. למה? להודות לך. וליחדך. במה מתבטאת הבחירה? אנחנו מודים, עם נבחר עולה. הביטוי של זה, בעוד עודנו ישועות פניו, עוד עודנו ישועות פניו. הפסוק הזה חוזר שלוש פעמים בשינויים מסוימים, מבטא את התהליך שהנפש עוברת. אני רק אומר ככה בסוגריים, רש"י אומר שלוש פעמים, כן, נגיד שלוש מלכויות שביטלו עבודת המקדש, שביטלו עלייה לרגל, הוא מדבר על בבל, יוון, אדום. בכל אופן, אחרי שהוא אמר, מה תשתוכחי נפשי, מגיע פסוק זין, אלוקיי, עליי נפשי תשתוכח, הוא עודד אותה. היינו אולי חושבים שכאן ייגמר המזמור, לא, אבל זה לא ברגע אחד. אלוקיי, בפנייה אישית כזאת, עליי נפשי תשתוכח, היא כן משתוכחת. הוא קרא לה, מה תשתוכחי? אבל היא משתוכחת על כן אזכורך מארץ ירדן וחרמונים, הנה זיכרון שני משלים, לאלה אזכרה. אלוקיי, עליי נפשי תשתוכח על כן אזכורך מארץ ירדן וחרמונים. בפסוק A כתוב אלה אזכרה, בפסוק A הוא נזכר בעם שעולה לרגל, וכאן אזכורך, הוא זוכר את השם, אפשר להגיד שעם ישראל הוא עם השם, מייצג את השם, אז בכל אופן אפשר לראות שבפסוק A הדגש הוא על העם, העם שעולה, ובפסוק ז' הדגש הוא על הארץ, על כן אזכורך מארץ ירדן וחרמונים מער מצער. המצב של הארץ משקף את המצב של העם. כשהעם במצב טוב, כל רינה ותודה המון חוגג, אז נזכרים ארץ ירדן וחרמונים ומקורות מים ושפע ברכה. וכשהעם במצב לא טוב, כמו ההפטרה שנקרא בשבת הקרובה, הגוף חולה, כל ראש לחולים וכל לבב דווי, מכף רגל ועד ראש אין בו מתום, מקבילה הארץ, ארציכם שממה, עריכם שרופות אש, אדמתכם לנגדכם, זרים אוכלים אותה. מצב הארץ משקף, קשור למצב של העם. אז שימו לב, שני הזיכרונות האלה. מארץ ירדן וחרמונים, ירדן וחרמונים, שני גורמי טבע חשובים, החשובים ביותר בארץ. החרמון, הר הנישא ביותר, ולמרגלותיו שופעים עינות המים, המקורות הירדן, שלגי החרמון מזינים את הירדן במים, בשפע מים, בברכה, ושניהם, שני מקורות המים האלה, מסמלים את ערגת ישראל לציון. גם בתהילים קופלמת ג' יש קשר בין חרמון לציון, כטל חרמון שיורד על הררי ציון, כי שם ציבה השם את הברכה, יש קשר בין חרמון לציון. רק הערה קטנה, חרמונים, מסביר למה לא חרמון, אלא חרמונים, כי יש כמה פסגות שם. בהר החרמון יש כמה פסגות להר. ובאמת הזיכרון הזה של החרמון, הזכורך מארץ ירדן וחרמונים של החרמון, והארץ הזאת של ירדן וחרמונים, איך הוא משתלב פה? מה הוא מתאר פה, הזכורך שהייתי, או מה? אני רוצה שנראה רגע במקור י' ברד"ק. הרד"ק אומר שארץ ירדן וחרמונים, כשהזכורך שהיינו רגילים לבוא מארץ ירדן, לעלות לבית המקדש וחרמונים, וכן אותם שהיו יושבים בהר חרמון, וכן מהר מצער, זכר קצוות ארץ ישראל שהיו עולים לרגל, כי הר חרמון מעבר הירדן מזרחה, והר מצער לא נמצא. אנחנו לא יודעים איפה הוא, לפי התנ"ך, אולי הוא מעבר הירדן, ואפשר שהוא צייר שנזכר בערי יהודה ויהושע שהיה בהר. כלומר, הרד"ק אומר ירדן, חרמונים, הר מצער, מקומות בדרך של עולי הרגלים, נזכרים בעלייה לרגל, נזכרים בנופים שרואים, בנופים היפים שרואים, בנוף של הצפון שלנו, של השלגים שמופשרים וזרימת הנחלים שם. אז אני נזכר בעלייה לרגל, אני לא נזכר רק שהגענו כבר לירושלים, אלא זה התחיל מהצפון, ואני מצייר את מה ראיתי שם. המדרש לא מסתפק בזה, ואומר ככה, למדרש בעקבותיו רש"י, כל המקומות האלה הם רמז לאירועים. ארץ ירדן וחרמונים והר מצער, ילקוט שמעון עם מקור י"ב, נזכר אני ניסים שעשית לנו כשעברנו את הירדן. על כל אותו הכעס שיחסנוך בשיטים, מילה אחרת, על אף כל אותו הכעס, למרות כל אותו הכעס שיחסנוך בשיטים, העברת אותנו את הירדן. כלומר, הוא הזכיר כאן מקומות שהשם עשה טובות לעם ישראל למרות שלא מגיע. לא מגיע, זה נס שהוא לא, הוא לפנים משורת הדין. לא מגיע להם להעביר את הירדן, כי הם חטאו בשיטים. פרשת שבוע מה קראנו? חטאו בשיטים, ובכל אופן העברת אותנו את הירדן. והר מצער, הר סיני, למרות חטא העגל, לא ציטטנו פה הכל, למרות חטא העגל, בכל אופן, סלחת לנו. וכן, מה ארץ ירדן, חרמונים פה, אז אומרים, זה כל הניצחון על סיחון ועל אוג, עשית לנו ניסים גדולים, כי בהפטרות הנחמה אנחנו נקרא, גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך. החטאים בעם ישראל הם רק חיצוניים, הם לא במהות, הם לא בפנים, וכשעם ישראל, המזמור שלנו, יש חזרה אל השורש שלנו כעם, כעם נבחר, וגם הקדוש ברוך הוא הסתכל אל השורש וסלח לנו למרות שלא מגיע, ואומרת כנסת ישראל כאן, אז גם עכשיו, אם אז סלחת לנו למרות שלא הגיע, אני מבקשת שגם עכשיו נזכר אני ניסים שעשית לנו כשעברנו את הירדן, על כל, למרות כל אותו הכעס, עשית לנו ניסים בירדן מהר סיני וכו', לא עשית לנו כמו שעשית להם, מה עשית לנו? להם עשית ניסים, מה לנו עשית? כל משבריך וגליך עליי עברו. משברים וצרות וקשיים. ואם תאמר בשביל שאין בידי זכות, ולא תעציבית שישחטו הפסח, מצווה אחת עשו, בלילה שעשו יצאו ממצרים. אותם שבמצרים לא עשו אלא מצווה אחת ויצאו. אני, כל מצוות שאמרת לי אני עושה. שמור את חודש האביב אני שומרת, שבועות אני עושה, סוכות אני עושה. אז גם לי מגיע. כנסת ישראל מנסה על כנס כוחה מארץ ירדן וחרמונים, ואני גם מזכירה לך מי אני בשורש. וגם אני רוצה ישועה. בתוך המצב הזה, השפל של על כנס כוחה מארץ ירדן וחרמונים, מהר מצער, תאום אל תאום קורא, אני חוזרת לפסוק, לפסוקים בקצת נמהר, תאום אל תאום קורא לכל צינוריך, כל משבריך וגליך עליי עברו. אז כן, תאום אל תאום קורא, אבן עזרא יגיד, זה המשך תאום תיאור נוף, תיאור הנופים הנפלאים של של של, 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 של צפון ארץ ישראל, של המים שזורמים, אז יש גם תאומות, ויש שם שירה של התאומות, יש מצב גיאוגרפי יפה שהוא מתענג עליו והוא נזכר. תאום אל תאום קורא לכל צינוריך. הרד"ק התייחס גם להמשך הפסוק, כתוב כל משבריך וגליך עליי עברו. אז אולי זה לא כל כך נשמע מרנין, משבריך וגליך עליי עברו, לידי כן, אבל עליי, אומר הרד"ק, תאום אל תאום קורא, צרה קורא וצרה אחרת. יש שם שיח תאומות. לא מספיקה לגמור צרה אחת ובאה צרה אחרת. זה המצב של גלות. תאום אל תאום קורא לכל צינוריך, הכל המשברים והגלים עוברים עליי. ועם המשברים, ועם הגלים, ועם הקשיים, אני קוראת לזה משבריך וגליך, זה שלך. אני מכירה שזה בא בהשגחה, אני כנסת ישראל, מכירה שזה בא בהשגחה. עם המשברים והגלים שעוברים, בואו נשים לב, עליי עברו, עוברים, קודם הוא היה עובר כי יעבור בסך את הדם, ועכשיו עובר מעליו סך, אבל סך מים, סך צרות מעל הראש, קודם הוא עבר בסך של העם העולה לבית המקדש. ודווקא מעניין שהמצב של עלייה לרגל, בדיוק על העניין של צרות, הוא מבטיח הגנה מצרות. מאוד מאוד מעניין המדרש, על מה יפו פעמייך בנהלים שיר השירים מקור י' ד', אמר רבי ברכיה, כך דרשו שני ערי עולם, רבי אליעזר ורבי יהושע, אמרו מה יפו פעמייך בנהלים, מה היה יופיין לפעמייך? מה היה היופי של פעמייך, של הרגליים שעונים לרגלים, שהיו נועלים בעד כל הצרות, זה בנהלים, לא נעל של הרגל, אלא היו נועלים בעד כל הצרות, שהיו עולים לרגל זה היה נועל את הצרות, לא נותן הצעות לבוא. מעשה באחד ששכח לנעול דלתי ביתו ועלה לפעמי רגלים, וכשבא מצא נחש קשור בטבעות דלתותיו. שוב מעשה באחד ששכח ולא הכניס תרנגולותיו לתוך ביתו ועלה לפעמי רגלים, ובא ומצא חתולות מקוראות לפניהם. שוב מעשה באחד ששכח ולא הכניס קרי של חיטים לתוך ביתו ועלה לרגל, וכשבא מצא עריות מקיפים לחיטים. שלוש דוגמאות. שהעלייה לרגל היא נועלת מהצרות, וכשחסרה עלייה לרגל, אז תאום אל תאום קורא לכל צינוריך, כל משבריך וגליך עליי עברו. אנחנו נחזור עוד רגע לפסוק הזה, אבל כן נתקדם לפסוק ת'. יומם יצווה השם חסדו עימי, יומם יצווה השם חסדו, ובלילה שירו עימי תפילה לאל חיי. יומם יצווה השם חסדו. אפשר להסביר את זה בשני כיוונים, או כחלק מתיאור העלייה לרגל. המשך התיאור, יומם יצווה השם חסדו, כלומר, ביום שהיינו עולים לרגל היה חסד. מה היה חסד? השם דאג לכל מחסורנו בדרך. כל מה שהיה חסר לנו השם נתן, נהג איתנו לפנים משורת הדין, יומם יצווה השם חסדו. הרד"ק בשורה שנייה שם, במקור ט"ו, היו הולכים בבטחה, והיו מוצאים כל צורכם בדרך, ובלילה, במלון, היו משוררים ומעללים לקל, והיה כל אחד אומר, היה אומר כל אחד תפילה לאל חיי. תיאור של עלייה לרגל. ביום, השם דואג לכל הצרכים, בלילה, שרים ומודים. או, יגיד הרד"ק, או, יש לפרש, לא רק או, אלא זה הפירוש הנכון, כי הפסוק הוא תשובתו אל הנפש שתשתוכח. כי עוד יצווה השם חסדו לו בימינו. והם ימי התשועה שנמשלו לאור יום, נקדים את הרד"ק. יום ולילה הם סמל למצבים, לתקופות בהיסטוריה של עם ישראל. כל ספר ישעיהו הולך כך. יום, זה מאוד מפריע לנו שיוצאים באמצע. עוד כמה זמן השיעור הסתיים, זה מפריע שמסתובבים. תתכופף. יום זה סמל לגאולה, לישועה. לילה זה סמל לצרה. אומר, הוא מנסה, הוא אומר לנפשו, נפשי, אל תדאגי. יומם יצווה השם חסדו, אומר הרד"ק, אל תתייאשי, כי עוד יצווה השם חסדו ויושיענו, עוד יגיע יום, עוד יגיע חסד. ובלילה שירו עימי, עכשיו אנחנו בלילה. זה גלות, אבל נשיר גם בלילה, נודה גם בלילה, אפילו שעוד לא הגיע הגיע ישוע. על מה? משורר על כל החסדים שעשה עם אבותינו בעבר, והוא עושה איתנו גם בכל יום בגלות. עוד לא נוסענו, עוד לא הגענו לגאולה השלמה, אבל הוא עושה איתנו גם חסדים קטנים גדולים ביום יום בגלות. ומה זה תפילה לאל חיי? זה לעתיד. תפילה לאל חיי, שנתפלל לאל חיינו, שיחיינו עד בוא הגואל, שנחיה עד שיבוא הגואל. כלומר, עבר, הווה, עתיד. בעם ישראל עבר, הווה, עתיד, הולכים יחד. זה עם נצח, שהוא מעל הזמן. יש חיבור, אני כבר, הוא כבר רואה את העתיד. כן? אז יש כאן תפילה כבר על העתיד, אם עוד היה על ההווה, וכן, אם עוד היה על ההווה וביטחון. עכשיו, המלבי מפרש בצורה דומה, אבל מוסיף. מוסיף. זה מלבי מאוד מאוד חשוב לנו כאן. כל הפירושים חשובים, אבל תשימו לב פה למלבי. תאום. אנחנו חוזרים, פסוק ח' וט'. בעת ההיא ראיתי תמיד את נפלאותיך, שבעת שבאו עליי צרות גדולות, היה זה אצלי עוד ומופת שתעשה לי ניסים בנפלאות גדולות. הקשר בין פסוק ח' וט' במשפט הזה. כשבאו אליי תאומות, כשבאו אליי צרות, ידעתי שיצווה חסדו. ידעתי שהחסד מגיע. מיד אחרי צרות, כבר בתוך הצרות, מגיע החסד. בלשון המהר"ל בנצח ישראל, לפני כל הוויה יש העדר. אומר המלבי"ם כך, מצייר במליצתו את הזמן כים זועק, ואת האומה הישראלית כאונייה השטה בלב הים הגדול הזה, ואת הצרות המתעוררות מצייר כגלי ים ומשברים העוברים להטביע את האונייה, וצייר כי התאומות המתנשאות בים בעת הסער, והם המעוררים בים גלים ומשברים, סער וזעף, הם מקבלים את הרעש מן הצינורות העליונות לכל ביתו המון מים בשמיים. וכאילו הצינורות העליונות הם נותנים קול השם על התאומות, והתאומות יקראו אל הגלים והמשברים, והגלים יקראו ויענו בקול רעם ורעש. שום דבר לא בא מאליו, יש גזרה עליונה. יש קול צינורות עליונים, והם משמיעים קול וכאילו מצווים על התאומות, והתאומות קוראים לגלים ולמשברים, לגלים וגלי הים. ואז הם מתרחשים, אבל תראו את המשפט הבא. הגלים יקראו ויענו בקול רעם ורעש, ויצייר כי בעת ישמעו הקולות האלה, קולות מים רבים אדירים, תאומות ומשברים, שמע כי צעקו בקולם. כביכול הקולות האלה, המים צועקים, מה הם צועקים? צעקו בקולם, כי ברגע זו יתגלה אור השם, והיה יום, והשם יצווה חסדו, הגלים צועקים. הנה עוד שנייה יתגלה אור השם, עוד שנייה מתגלה יום, שהנס והפלא נקרא חסד בכתבי הקודש. רוצה לומר יומם, ביום הבא יתגלה חסדו. תאום אל תאום קורא לכל צינוריך, כל משבריך וגליך עליי עברו, ומה הוא שומע מהגלים? שומע את פסוק ט', יומם יצווה השם חסדו, הנה החסד מגיע, ובלילה שירוי מתפילה לאל חיי, יאמר המלבי"ם, עוד בלילה שלפני היום, עוד לא הגיע היום, בלילה שלפני היום, בעוד הצרה, שירו עם כבר היה עימי שירו של חסד. כבר שרתי שיר החסד מביטחון מוחלט שהוא בא. אני עדיין בצרה, אבל מתוך זה שיש צרה, אני יודע שהחסד מגיע. ולכן אני שר שיר החסד, והתפללתי עליו, תפילה לאל חיי, כי בהינשא התאומות והמשברים של כל אחד, כל נפש, פרטית, בתוך נפש האומה, עובר התאומות. עוברים עליה המשברים מגלים. אבל ידעתי שבהינשא התאומות והמשברים יבוא החסד אחריהם. ידעתי שיומם יצווה השם חסדו, זה ברור שכך. ובלילה שירו עימי, אני כבר בלילה שר שיר על החסד. בטוח שזה יבוא. ובלילה שירו עימי תפילה לאל חיי, אומרה ופונה להשם, אומרה לאל סלעי, למה שכחתני? למה קודר אלך בלחץ אויב? אז אל סלעי, בתוך מצולות בלבב ימים, השם הוא סלע מפלט, סלע חזק, אליו הוא בורח, אל סלעי, הסלע הזה בתוך הים שבו אפשר להיאחז, אומרה לעץ עלי, למה שכחתני? למה קודר אלך בלחץ אויב? שימו לב, הקודר זה העצבות וגם החושך. קודר אלך בלחץ אויב, האויב עדיין מציק. ומיד ברצח, בעצמותיי, חרפו ניצוריי, ואומרם אליי, כל היום היה אלוקיך. כאן יש החרפה לעומת פסוק ד', כאן מופיעה מילה רצח, זה נוגע בעצמות, זה דוקר בעצמות. חרפו ניצוריי, כל היום הם אומרים, היה אלוקיך, וכנגד כל היום היה אלוקיך, הוא יגיד שוב בפסוק י' ב', מה תשתוכחי נפשי, ומה תהמי עליי. אוכי לי לאלוקים, הם אומרים, היה אלוקיך, ואת תקווי לאלוקים, כנגד כל האמירות האלה היה אלוקיך, תקווי לאלוקים, כי עוד עודנו ישועות פניי ואלוקיי, פעם שנייה שמופיע הפזמון, הפסוק הזה, עם שינויים מסוימים, כי עוד עודנו ישועות פניי, קודם היה פניו, בלשון נסתר, עכשיו פניי, אומר הרד"ק, אפשר לראות את זה פה בפנים, פניי בחיי, הוא מבקש שבחיי יביא הישועה, הוא מעודד את הנפש ואומר, יעודדנו ישועות פניי, שהוא יביא בחיי את הישועה, ואלוקיי, הוא יהיה אלוקיי באמת, ולא יאמרו לי עוד, איה אלוקיך, לא יאמרו לי עוד, איה אלוקיך, אלא כולם יראו שהוא אלוקיי באמת. עכשיו, אז זה כך מסתיים, מזמור מבית, אבל שימו לב, הוא חזר על הפסוק, הוא עודד את הנפש, לכאורה נראה שהוא עדיין בצרה, אבל מעכשיו יש התקדמות. במזמור מ"ג, האויבים כבר לא מדברים. הוא יזכיר את האויב, אבל לא נשמע באומרם אליי כל היום. יש התקדמות, גם אצלו. אומר, כן, התקדמות, והוא כבר מגיע למצב של בקשה. יש גם איזו יציבות בנפש, כבר התקדמות בנפש, הוא מגיע למצב של בקשות. יש, התקווה מתפשטת כל כך, מגיע למצב של בקשות, בואו נראה, הוא מבקש, שופטני אלוקים וריבה ריבים מגוי לא חסיד מאיש מרמה ועוולה תפלטני, הוא מבקש נקמה. הוא מבקש, ככה מפרשים מסבירים, שופטני, לא שהוא השם ישפוט אותי, אלא שהוא יריב את ריבי, הוא ינקום באויבים, הוא ילחם את מלחמתי, ממי? מגוי לא חסיד כנגד השם שהוא רב חסד באמת, שהוא יומם יצווה השם חסדו. הגוי הזה הוא בדיוק ההפך, הוא גוי לא חסיד, מאיש מרמה ועוולה, מאיש של שקר, מאיש שהקדוש ברוך הוא מידתו היא אמת, מאיש מרמה ועוולה תפלטני. אז זו בקשה ראשונה. בקשה שנייה, הוא מבקש עזרה והנחיה, שהשם יעזור לו להגיע לבית השם, ההשתחררות מהאויבים ויעזור לו להגיע לבית השם. שלח אורך ועמיתך ימלכוני, הביאוני אל הר קודשך ואל משכנותיך. שלח אורך, האור, סמל לישועה. שלח אורך, שימו לב, האור של השם יביא אותו למקום שממנו יוצאת האורה לעולם, כנגד הקודרת הלך שבגלות, כנגד החושך והעצבות של הגלות. עמיתך, כנגד האיש מרמה ועוולה תפלטני, שימו לב, לפעמים חושבים שכדי להגיע אל הקודש, מספיק אורות. במזמור מבקשים גם אמת, להגיע אל הקודש לא מספיק רק אורות, צריך עמיתך, צריך בירור של מידת האמת כדי להגיע לירושלים, לעיר האמת. שלח אורך ועמיתך ימה הנחוני, הביאוני אל הר קודשך. ובאמת אני רוצה שנראה פה רגע את מקור י"ח, הוא ממש כבר ככה לקראת סיום. אומר, כי אתה אלוקי מעוזי, למה זכתני? עד שגאלת אבותינו ממצרים, לא נתנו לך עוז. עוזי וזמרת ים, מתי אמרנו? רק אחרי שגאלת. אני כן, אלא עד שלא תגלה לי, עוד לפני שגאלת, אני כבר קורא לך אלוהי מעוזי. אני מקדים, אני כבר קורא לך עוד לפני כן. ולא עד אלא שירמיהו אומר, השם עוזי ומעוזי, אומר המדרש פעמיים. אז מגיע, אז כאילו לי יש יותר זכות. למה קודרת הלך בלחץ אויב? לא שלחת להם גאולה במצרים? נתת להם את משה ואת אהרון? שלח משה עבדו אהרון אשר בחר בו. שלח לי אף שניים, גם אני רוצה שניים. שלח אורך ועמיתך. אורך, שלח אורך, מלך המשיח. עמיתך זה אליהו, ברור מידת האמת. הם הביאוני אל הר קודשך, ואז תביאמו ותתאמו, כמו שהיה בים סוף, תביאמו ותתאמו. שלח אורך ועמיתך ימה ינחוני, הביאוני אל הר קודשך. אני מיד בסדר, מיד נסיים. ואז, ואבוה אל מזבח אלוקים, אל אל שמחת גילי, ועודך בכינור אלוקים אלוקיי. בסוף המאבק הנפשי, השערות, הגלים, המשברים, ואבוה. ואבוה אל אל שמחת גילי, אומר הרד"ק, אין לי שמחה בגיל זולתי. הוא שמחת כל שמחותיי. בסוף ואבוה. מתוך הקריאה מן המצר אל המרחב, שערת הנפש הזאת הפכה, הקולות של הים, של הנפש, הפכו לצלילים נעימים, צלילי הודיה של כינור. מתוך בירור חזרה אל השורש. השורש שלנו כעם נבחר, כעם, כפרטים שיחד עם מצטרפים לכלל עובד אלוקים. מתוך חיבור אל העבר, הווה ועתיד של העם שלנו, עם הנצח. מתוך ביטחון וציפייה לישועה, שהרב חרל"פ אומר שהיא כבר סוללת את הדרך לישועה. ואבוה אל מזבח אלוקים, אל שמחת גילי, ועודך בכינור אלוקים אלוקיי. גם היום. גם היום צריך להשתוקק ולבטא את ההשתוקקות הזאת. אומר מקור יתת שיר השירים, אף על פי שחרב את המקדש, לא ביטלו ישראל פעמי רגלים שלהם, ג' פעמים בשנה. לא באים להשתחוות, מתפללים שנזכה להשתחוות, והשם שומע ורואה כל מחסורו של אדם. אף על פי ואומר מיד השפת אמת, שלא נחרבה ירושלים על שביטלו רגלים, וצריכים גם אתה לשוב בתשובה על שביטלנו הרגלים, ועל ידי התפילה והתשוקה בכל רגל לזכות לראות פני השם, נוכל לתקן זאת. ורבים, אומר הרב, עולים לרגלים גם עכשיו, ומתפללים מוספים אצל הכותל המערבי, שיבנה במהרה בימינו, בקדושה והתעוררות נפלאה. וגם אנחנו, מתוך מזמור של געגועים וכיסופים, בימים האלה לא צריכים להגיע לעצבות, שהיא לא ממקור נכון, אלא לגעגוע. גם אנחנו, דרך המזמור, מזמור הגעגועים, מתגעגעים ומתפללים והשב כהנים לעבודתם, ולביאים לשירם ולזמרם, בישראל ילוויהם, ושם נעלה ונראה ונשתחווה מהשם אלוקינו. Thank you.